שלום, שוב אנחנו בתוכנית נפגשים עם קבלה, והפעם תוכנית מאוד מיוחדת על אהבה ועל רגשות, ומכיוון שהשיחה הקודמת עם פרופסור בן זאב והרב דוקטור מיכאל לייטמן הייתה שיחה מרתקת, אנחנו ממשיכים אותה, אז שוב שלום לכם. אנחנו עכשיו אולי נדבר על אהבה, אז אולי הרב לייטמן, אולי אם תוכל לתת הגדרה של חוכמת הקבלה, מהי אהבה?
זה כל כך פשוט. אהבה זה התחברות, זה חיבור פנימי בין שניהם שמתעלים מעל איזה מגבלות שיש לנו מהלידה, שכל אחד הוא אגואיסט, ומתחיל להתחבר לתכונות הפנימיות של השני שהן נראות לו חשובות מעל כל החסרונות שגם כן רואה ולא מוחק ולא מסתיר אותם מעט ממנו. אז אהבה בעצם זה משהו שנבנה מעל התחייה, החיבור שאדם כן מבין שהחיבור פנימי שלו עם הזולת, עם השני, הוא מעל כל התחייה, שגם כן התחייה הזאת בעצם הוא בסופו של דבר משייך אותה לעצמו, לזה שההוא אולי לא מתוקן ולכן רואה אותם הדברים כאילו לא כל כך נעימים לו בשני. זאת אומרת, האהבה הזה בסופו של דבר מביאה את האדם למצב שהוא רוצה בכל לב ונפש להתחבר לשני, שרואה בו רק דברים חיוביים. אבל זה בהתפתחות שהיא נבנית דווקא על פני האגו ושנאה ואי קבלה ועוד ועוד.
אני מסכים שביסוד האהבה בהחלט יש הנושא הזה של התחברות והערכה חיובית. ואני חושב שאחד המשימות שלנו כמחנכים זה לנסות לתת שאנשים יהיה להם העמדה הזאת החיובית ואהבת לרחה כמוך כלפי הזולת. אתם מכירים אולי סוג אנשים, יש סוג אנשים שאתה מבקש מהם משהו, אז אתה לא גומר את המשפט ואומרים לך, לא, אני לא יכול, עכשיו תגיד לי בדיוק מה אתה רוצה. זה סוג אחד. יש סוג אנשים אחר שאתה מתחיל לבקש מהם, הם עוצרים אותך, אומרים כן, עכשיו תגיד לי בדיוק מה אתה רוצה. אנחנו צריכים לנסות לחנך שאנשים יגידו כן, אני רוצה מוכן. לעזור בגלל שאני אוהב אותך, אני מעריך אותך כל בן אדם, אני מעריך באופן חיובי. אחרי זה אני אבדוק אם אני יכול או לא, אבל לפחות שיהיה הנטייה החיובית, הרצון החיובי מההתחלה לעזור לראות את הזולת טוב. תמיד תהיה לנו הזדמנות שנייה ושלישית לבקר את הזולת, אבל בואו ננסה את ההתחלה לא לבקר, שההתחלה תהיה פוזיטיבית.
פסיכולוגיה חושבת שזה אפשרי?
אפשר, זה קשה, תראה, זה ברור שזה קשה, כי לפעמים יש מאורות שליליים שאמרנו, הרגש הוא ספונטני, שאתה לא יכול לעצור בעדך, אבל זה בדיוק, כאשר יש רגשות שליליים, זה בדיוק המשימה של השכל, לעצור את הרגשות השליליים ולנסות לתת לרגשות החיוביים מקום. אחרי זה אתה רואה זה כל כך רע, אז יש מקום לרגש השלילי, אבל לתת הזדמנות, תנו צ'אנס לחיוב, לרגש החיובי של הזולת, לאהבת הזולת.
התנאי הזה ואהבת לרעך כמוך, שהוא בעצם מדובר על כל מין האנושי, הוא באמת בר תוקף.
תראה, הרגש, צריך פה להבדיל, רגש מיסודו הוא מפלה. הרגש מפלה כי יש, הרגש הוא בעל עוצמה גדולה מאוד. איך הוא משיג את העוצמה שלו? שהוא מאוד ממוקד, כמו קרן לייזר. למה הקרן לייזר כל כך חזקה? כי היא מאוד ממוקדת. ברגע שאנחנו פותחים אותה, העוצמה יורדת. אז לכן הרגשות בדרך כלל נסובים, הרגשות החזקים נסובים על מספר קטן של אנשים. יש מספר קטן של אנשים שאנחנו אוהבים, שאנחנו מקנים. אנחנו לא מקנים בכל העולם, אנחנו מקנים באלה שדומים לנו, שקרובים לנו. עכשיו אז מהבחינה הזאת הרגש הוא ספציפי, ואי אפשר להגיד, מי שיגיד אני אוהב את כל הילדים בעולם בדיוק כמו שאני אוהב את הילדים שלי, יש...
אבל כביכול במשפט הזה כתוב כך.
לא, יש פה בעיה, אבל, מה כן אנחנו צריכים? שתהיה לנו הנטייה החיובית הזאת לגבי כל אחד ואחד. בפועל אנחנו לא יכולים, אני לא אוכל לאהוב את כל הילדים בעולם, כי אני לא מכיר אותם. ואם אני אוהב את כולם, אני לא אוהב אף אחד. כי אהבה פירושה לתת. אהבה פירושה למשאבים, להיות עם האהוב, לפתח את האהוב, את הילדים. אתה לא יכול לעשות זה לגבי כולם, כי יש רק 24 שעות...
אז אנחנו מחנכים בכל זאת לאהוב.
לאהוב כן, אני אומר...
אבל חוג הקצר מצומצם איפה שאני נמצא.
איפה שאתה נמצא, במובן הזה, כאילו, אתה אומר כאילו יש פה פרוטקציה. אתה אוהב יותר את הקרובים שלך. במובן מסוים אתה, החובות המוסריות שלך כלפי הילדים שלי הם הרבה יותר גדולים מאשר החובות המוסריים שלי כלפי ילד זר. אבל, ואם לכל אחד בעולם, אלה שקובעים לו, יהיה היחס הזה של אהבה, אז כל אחד יקבל את המירב ואת העוצמה הרגשית הדרושה לאהבה. אם למשל יבוא עכשיו איזה ילד זר, לא מכיר אותו, אבל הוא במצוקה, בהחלט אני ארצה לעזור ולאהוב חמלה וכל הרגשות החיוביים. אבל זה כי אני רואה אותו, אני מודע אליו, אני לא יכול לפזר את זה לגבי כולם.
כאן יש לי שאלה.
בבקשה.
חוכמת הקבלה גורסת שכל העולם שלנו שהוא מתפתח, הוא מגיע לקשר יותר ויותר חזק בין כל הציוויליזציות ובכל הקהלים מה שיש לנו בעולם, מכל העמים, ובסופו של דבר אנחנו הגענו לגלובליזציה, כפר קטן ואפקט הפרפר וכו' וכו'. זאת אומרת, הגענו למצב שאנחנו בהחלט קשורים זה לזה.
בהחלט.
וכאן אנחנו צריכים באמת למצוא איזשהו קשר. שהוא, נו, אומרים, ואהבת לך כמוך כנראה על הדור שלנו, שבלעדיו אנחנו רואים שאנחנו יכולים לגרום נזק גדול לעצמנו. איך הפסיכולוגיה היום חוקרת את המצב הנוכחי, נגיד, עם אותו משבר, בינתיים זה בפיננסי, אבל חוץ מזה, זה גם משבר, אנחנו יודעים, לא פיננסי רק. זה משבר בחינוך, ובתרבות, ובמשפחה, בגירושין, ובסמים, בכל מיני דברים. מה קורה עם הקשר בין בני אדם? שאנחנו דווקא עכשיו, כי אנחנו קשורים זה לזה, צריכים לגלות קשר חיובי. ויוצא שההפך יוצא לנו. אנחנו מגלים שנאה כל כך גדולה, הדדית, אי התחשבות, שאפילו מערכת כל כך מלאכותית, כמו מערכת כספית, כן, בין בני אדם. גם היא נשברת, ואני שומע איך מדברים בכלי תקשורת, אומרים שזה כלכלה אגואיסטית, כביכול, שיש פה גם כן איזושהי דרישה לחיבור בין הפנימי של בני אדם. אחרת אי אפשר אפילו עסקים היום לעשות, שזה כל כך לפי הפרוטות ולפי הסכמים, שגם בזה צריכים לחבר איזה רגש, איזה אהבה, איזה... נטייה זה לזה, או איזה אמון.
תראה, אתה צודק, אין ספק שהחברה המודרנית מתאפיינת בשבירה של גבולות, ערכים ומוסכמות שהיו קיימים. למשל, אינטרנט, באינטרנט אין גבולות, אין גבולות גיאוגרפיים, אין גבולות אחרים, כי אתה יכול להסתתר במשהו אנונימי, ואז מצד אחד... יש בזה כאילו פתיחות, אתה אמרת גלובליזציה, וגלובליזציה זה בדיוק ביטול גבולות.
כן.
זה הגלובליזציה. יש לזה יתרונות. ואז אתה לא אוהב רק את מי שלידך, אלא גם מי שרחוק יותר, והדאגות הן יכולות להיות כלליות יותר. אבל ביטול הגבולות הזה, יש בו גם סכנה. כי אנחנו לא יכולים להיות בלי גבולות, אנחנו לא יכולים לחיות בלי ערכים. ערכים נותנים לנו את הגבולות. ולכן אני אומר, התקופה הזאת היא תקופת ביניים שהרבה מהציבור שובר גבולות קיימים, אבל עוד לא הספיק לבנות גבולות אחרים.
שהם? מה, 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 מה אתה חושב?
אני חושב שביסוד זה בדיוק מה שדיברנו. האהבה של הזולת
חייבת להיות
ביסוד.
אחרת זה בחברה הכללית זה בלתי אפשרי.
נכון, אבל אתה יכול לשאול האם אהבה של הזולת חייבת להיות רק אהבה שאתה בתוך עניי עירך קודמים, כפי שזה נכון מבחינה רגשית, והאם כל מי שמחוץ לעירך לא זכאי לאהבה, או שזה אהבת לערך כמוך, בערך זה יכול להיות משהו רחב יותר. הבסיס צריך להיות מה שאנחנו דיברנו, התייחסות חיובית לזולת באשר הוא זולת. זה הבסיס. עכשיו, מכיוון שהגבולות נפרצים, צריך לבנות איזושהי מערכת אחרת של יחסים. אבל בבסיס חייב להיות הכבוד לאדם, הצניעות. הצניעות, אגב, אני חושב שזה ערך מאוד מאוד גדול. אני כתבתי על זה גם מאמר. כי הוא נותן לנו, בדיוק כמו אהבה, נותן לנו את השוויון בינינו בין הזולת. אנחנו לא מורמים מעם, כל אדם אחר הוא נפש שלמה שחשובה, וצריך לתת לה את הכבוד.
איך ניגש לחינוך האנושי, האנושות בכלל, או לפחות לחינוך העם, לדבר כזה? זה בלי, כי רואים בשטח שאם אנשים לא יתקדמו לזה, הם לא יוכלו לשרוד.
תראה, אני חושב שצריך ללמד רגשות במוסדות חינוך. אנחנו, ברגע שאנחנו נכיר את הרגשות, ואנחנו נוכל לכוון אותם יותר טוב, נוכל למתן את הרגשות השליליים ולחזק את החיובים. אני חושב
יש לזה מכשיר?
יש הרבה דרכים. יש הרבה דרכים, לא רק הרצאה כמו שאני נותן באוניברסיטת חיפה, או מישהו נותן, כותב ספר, אלא אפשר בצורה של לימוד ביחד, בגנים אפשר להעביר מה זה כעס, איך מתמודדים עם כעס, צריך למכללות למורים.
האדם הוא אגואיסטי, זה הטבע שלנו.
הרגש הוא גם ביטוי
לזה. איך בכל זאת אני יכול לשכנע את עצמי שכדאי לי לאהוב את הזולת, להתחשב עמו? אני לא מסוגל
לזה. כי זה נותן לך, הרבה מאוד. כאשר אתה אוהב את הזולת, כאשר אתה רואה שמחה, אמרנו, הרגשות הם בעלי אופי מדבק, אתה רואה שמחה אצל הזולת, גם אתה שמח. כאשר נשאיר קצת בצד את ההשוואה בינינו בין הזולת, האם יש לו 100 שקל יותר ממני או 100 שקל פחות ממני, אלא יהיה שמח בחלקך. אנחנו צריכים להיות שמחים בחלקנו, לראות ולשמוח גם בחלקו של הזולת. זה צריך פה לראות ממה נובעים הרגשות ולפי זה להתמודד. אם אני אומר למשל שהרבה מאוד רגשות שליליים נובעים מהשוואה מה שיש לי ומה שיש לו, אז אני צריך לחנך את האנשים, ואת עצמי כמובן גם, שאם יש למישהו קצת יותר מה שלי, לא נורא. לי יש משהו אחר יותר, ואז ההשוואה הזאת מורידה את העוצמה שלנו.
אני מעביר כמעט אותם המילים, העיקרות שאני שומע מכבודו, להרבה אנשים. תוך שבועיים האחרונות התקשרו אליי הרבה אנשים, בעלי העסקים גדולים שהפסידו גם כן הרבה כסף, שלא חשוב, זה הפסד קטן לעומת מה ש... כן? אבל ששואלים אותי, נגיד, מה חסר לנו, לחברה שלנו, לקשר בינינו, לקשר הכלכלי שבעולם, למערכת הכלכלית, כדי להבריא את עצמה. ושאני מסביר להם שחסר קשר בין בני אדם, קשר, לא אמון כמו שהם אומרים, אני מאמין לך, אתה מאמין לי, ואנחנו עושים בכל עסק כזה, בכל חוזה, יש איזשהו חלק שהוא בכל זאת צריך להיות באמונה עובר. כי אי אפשר הכל, על כל דבר ופרט לכתוב. אז אני מתקשה כאן בכל זאת, כי נראה לי שאני נותן להם מוסר, ובונה אליהם כמו ילדים, תהיו ילדים טובים. הם מדברים כלפי כל העולם, הם מדברים על האנשים מאוד רציניים, שמתעסקים ברכוש גדול, בקומויות וביוצרות. במה בכל זאת אפשר לא לוחיח, אלא לעזור לאדם? הם אומרים, בסדר, אנחנו מוכנים. אנחנו מוכנים לתוך הקשר שלנו העסקי, להכניס האלמנט של אהבה, של יחס, הטוב והכל. תעזור לנו לעשות זאת.
צריך, אם אמרנו שרגשות הם מאוד ממוקדים, נכון? הרגשות החזקים. איך נתמודד עם רגשות שליליים שהם מאוד ממוקדים? נפתח את הפרספקטיבה. נסתכל על דברים נוספים. אם מישהו מפסיד כסף, כסף זה לא הכל. בוא תסתכל, בריאות יש לי? יש דברים גם של חוכמה שאני יכול לתת, לקבל בסיפוק. לא לפתוח את ה... לראות עוד דברים.
זה איזה פיצוי פנימי שאני פחות אסבול מהפסד. מדובר על איך אני מגיע לאהבת הזולת.
שוב.
שכנראה שזה, הם מרגישים כבר, שכנראה זה הפתרון למערכת שלנו. כי הם ממש נמצאים בתוך השבירה הזאת.
תראה, החינוך של התייחסות חיובית ספונטנית לזולת, זה צריך להיות מהגנים, ילדים קטנים. מה שאנחנו רוצים, וזה מה שאמרנו, אנחנו רוצים התייחסות ספונטנית, ראשונית, חיובית. יש לך את זה, זה הכל. אחרי זה תן את הבדיקה השכלית. אבל פעם ראשונה שה-first impression, הרושם הראשון תמיד יהיה חיובי.
זאת אומרת, הילד שיש לו אגו קטן, תן לו את הכלים, וכל פעם תלווה אותו, עד כמה שאגו יותר גודל, יחד איתו, כן? אז כאילו, להוסיף ולהוסיף ולהוסיף לו את החינוך הזה, ואז יש סיכוי שהוא ככה יתייחס יפה לכולם.
כן, תמיד להתייחס חיובי לבני אדם. להגיד, אוקיי, יש בו גם טוב. גם בבן אדם הזה יש טוב. לא לראות, כן, אנחנו מאוד, בחברה המודרנית, מאוד מחפשים את הנקודות הרעות. אצל הזולת. תראה, ביקורת. מאמרי ביקורת, כל דבר, על דבר הכי קטן יכולים להרוג אותך. עזוב, תסתכל קצת בגדול. ותסתכל קודם על הדברים החיוביים. וזה קשה. כי הדברים השליליים מעניינים אותנו יותר. היה עיתונאי פעם לראיין אותי על איזה בעיה באוניברסיטה. סיפרתי לו על אותה בעיה באוניברסיטה, את כל ההיבטים. הוא אומר, זה הכל פה חיובי, אני לא יכול לכתוב על זה. הוא לא יכול לכתוב על משהו חיובי, כי זה לא מעניין את הקוראים שלו. עכשיו תן לי משהו שלילי שאני אכתוב עליו. זאת הבעיה, לראות גם את העניין ההפך. הדבר החיובי הוא טוב. הוא טוב לנו לראות אותו, לקבל אותו.
אנשים לא נהנים מזה. הם מתחילים לקנות רע להם. מזה שהם רואים שרע לאחרים, באופן טבעי נעשה להם יותר טוב.
הרגש, יש מחקרים שמראים שהרגשות השליליים הם יותר בולטים. למשל, בכל השפות בעולם יש יותר מילים לרגשות שליליים מאשר לרגשות חיוביים. למה? כי הרגש השלילי מבטא מאורע שיכול להרוג אותנו. יכול לגרום לנו נזק מאוד גדול. הרגש החיובי מבטא מאורע שיכול רק לשפר את מצבנו. ולכן, מבחינה אבולוציונית, חשוב לשים לב לרגשות השלילים. אבל אתה יודע, חוץ מצמד אחד, וזה הצמד של אהבה ושנאה, יש יותר מילים לאהבה מאשר לשנאה. כי אהבה הרבה יותר חשובה לנו בחיים מאשר השנאה. לכן חשוב שנראה את הגוונים השונים של אהבה. אז יש פה בהחלט בעיה להתגבר על הנטייה הטבעית של אנשים לראות את השלילי, ולתת עמדה חיובית ראשונית. זה כל החינוך. כל החינוך הערכי שהתגובה הראשונה תהיה תגובה חיובית.
ואם אנחנו ניקח, נגיד, ילדים, גנים, זה הכל בעייתי, ואז אם זה יעבור משרד החינוך, עד שזה ייכנס, נגיד שאנחנו בכל זאת רואים שלחנך את העם לאהבה, או לפחות להתחשבות בזולת, זה דבר ההכרחי. לחברה הישראלית זה מאוד חשוב. האם אנחנו יכולים באיזושהי צורה לגשת לרשת האינטרנט, ככבודו חקר אותה, ולתת שם, להתחיל שם לעבוד, בצורה כזאת שאנחנו בזה נמשוך הקהל דווקא להתנהגות כזאת ו...
כן, הייתי אומר, הדרך לעשות את זה, זה דרך דוגמאות. דרך אנשים לספר, לתאר אנשים שהם צדיקים, אנשים שהם טובים, אנשים שזה דרך החיים שלהם, כי זה מה שמעניין אותנו. בכלל, הרגע שאמרנו, הוא הולך על אנשים פרטיים. כאשר אומרים, 6 מיליון יהודים נרגו בשואה, אומרים 6 מיליון, מי יודע מה זה המספר הזה. אבל כאשר מתחילים לספר, האיש הזה היה, לכל אדם יש שם, הוא היה בעל מקצוע כזה, היו לו 2 אחיות, הייתה לו אישה וילדה קטנה. אז אתה מתחיל להתקרב לאדם, ואז אתה מרגיש שותפות ברגש. הרגש על כולנו עובר אותו רגש. אותו דבר פה בחיוב באהבה. להראות אנשים, ואנשים שהם מוכרים, זה עוד יותר טוב, שהם בעלי ההשפעה, שהם מטיבם, זה דרך ההתנהגות שלהם. לעוזרים, זאת הדרך שלהם, ושמרוויחים מזה. אפילו להיבט האגואיסטי, כן, כן ישאלו אותי אנשים, מה יוצא לי מזה שאני מתנהג טוב? כן, יוצא לך הרבה מאוד גם בהיבט האגואיסטי. יוצא לך שאתה מרגיש טוב. אתה תרגיש טוב, אתה תחיה יותר שנים. אתה לא מוטרד, אתה ישן יותר טוב, אתה לא מוטרד מהאנשים האלה, ואתה שמח כל הזמן. זה מבחינה אגואיסטית מאוד חשוב לך. וזה דבר שאנשים יכולים להבין, לקחת את זה איזי יותר.
נו, מה אני שואל, שאלות שלך?
אז הרמתם יפה מאוד בינתיים. אז יש לי באמת שאלה, הרב לייטמן, אתה אומר, ואני חושב שהפרופסור מסכים, שהאדם הוא יצור אגואיסטי מטבעו, ככה הוא נולד. והפרופסור בן זאב מציע איזושהי דרך כאילו לחנך מראש את האדם, דווקא להוד את הזולת, לאהוב אותו. האם דבר כזה הוא בכלל אפשרי לחנך מישהו אגואיסט להפוך טבע?
תלוי בסביבה, אנחנו... כנראה שמסכימים על זה, לא דיברנו על זה, אבל זה מובן לנו שאדם הוא פרי, הוא תוצאה מהסביבה איפה שהוא נמצא, ולכן אם היינו בונים סביבה, אפילו סביבה מלאכותית, סביבה תינוקות וילדים, ושהם היו גודלים בסביבה כזאת שכולם מתייחסים כך אחד לשני בצורה טבעית, אפילו להראות להם, אם אנחנו היינו רוצים שילדים שלנו שיהיה להם טוב, וש... אנחנו רוצים שיתנהגו יפה לאחרים, כי מזה, כמו שעכשיו שמענו, ובאמת אנחנו רואים שאדם בסופו של דבר מרוויח. אז בואו ננסה, בצורה, לנו זה באמת קשה ובצורה מלאכותית. אבל לטובת הבנים, למה שלא נעשה זאת? ויכול להיות שבזה אנחנו באמת, הם מתפתחים מהדוגמה.
בנוסף לסביבה שאני כמובן מסכים מאוד, יש גם המבנה האישיות שאנחנו צריכים להתחשב בו. ויש כאלה שזה יהיה קשה מאוד. בוא, יש אישיות פסיכולוגית שהיא בחלקה נקבעת בתורשה, ואז קשה מאוד לשנות. אין פה תרופת קסם. אבל אם נלך בדרך הזאת, נוכל לפחות לגבי רובם להזיז אותם לצד היותר חיובי. לא נוכל לשנות את כולם, אבל לשפר את המצב, זה בהחלט ניתן.
ואתם חושבים...
מה בכל זאת? למה אתה חושב? למה בכל זאת התורה דורשת מאיתנו דבר כל כך בלתי מציאותי? ומסבירים שם, ואהבת רק כמוך, שאתה צריך עוד לאהוב יותר מעצמך. איך אפשר ש...
כי בדיוק כפי שאמרת, זה הבסיס ליחסים בין בני אדם. זה הבסיס לחברה.
אבל איך אפשר לדרוש?
כי יש פה גם עניין של מאמץ, יש פה ערך. לגבי ערכים אנחנו צריכים להתאמץ הרבה פעמים כדי למלא אותם. אם זה היה בדיוק הנטייה של הלב שלנו, זה היה קל. אבל זה לא תמיד הנטייה של הלב שלנו. לא כולנו נולדנו עם ההרגשה, עם הנטייה החיובית הזאת לאהוב את הזולת. לכן צריכים לעבוד על הנושא הזה, צריך להתאמץ וצריך להסתכל בדרכים שונות כדי לקבל את הפרספקטיבה הנכונה, צריך ללמוד.
אז הרב לייטמן, אתה משאיר אותנו ואת פרופסור בן זאב במתח, אז מה באמת, איך אפשר באמת להגיע לדבר כזה? האם ניתן?
חוכמת הקבלה היא מביאה גם כן, היא אומרת על ידי הסביבה. בסופו של דבר שאנחנו, אם אנחנו לוקחים על עצמנו את הכלל ואהבת רעך כמוך, שאנחנו רואים שבלעדיו אנחנו לא נוכל להתקיים בעולם שלנו הגלובלי, כי אנחנו היום כגוף אחד, כל האנושות, ובגוף אחד הזה כל החלקים שלו חייבים לעבוד באיזון וביחס הדדי, כמו שכל האיברים בגוף, אם לא ידע כל איבר לכל הגוף, לשלום כל הגוף, אז גוף לא יתקיים. אותו דבר כנראה שאנחנו עומדים לגלות בחברה האנושית, ואז אנחנו חייבים כך ללמוד להתנהג. אם אדם יראה את עצמו כחלק מכל האנושות ושהוא תלוי בכולם, כמו שאנחנו רואים ממש אפילו משבר הזה הקטן שעכשיו עובר עלינו, המשבר הפיננסי, שאני תלוי במה שקורה שם, בכל מיני בורסות ובכל מיני דברים, זה תלוי, בזה אני תלוי באוכל בסופר שלי, והאם אני אוכל להתקיים או לא. משהו קרה באמריקה, פתאום זורקים אותי מהעבודה, משהו ש... דברים מאוד מאוד נעשים קרובים עליי. אם אני יודע שזה באמת, כל כך אנחנו תלויים זה בזה, אז זה חייב להדליק לי מנורה אדומה, מה שנקרא, ולהביא אותי לאיזה פתרון. ופתרון, אומרת חוכמת הקבלה, שזה על ידי בניית החברה הקטנה, ושהיא תוכל להשפיע שוב ושוב ככה לכל העולם, לפרסם את הידיעה הזאת, שאין ברירה, שבעולם שלנו אנחנו חייבים להגיע לבעף תרח כמוך, אחרת אנחנו פשוט מתקרבים להשמדת הדדית. ועוד בחוכמת הקבלה יש עוד כוח מיוחד, שמתחילים ללמוד את זה, אז מתחילים להכיר את המערכת פנימית יותר, שבאמת הקשר הוא כל כך חזק בינינו בנשמות שאין ברירה, וזה יחייב.
אני רוצה רק להוסיף שהרגש, מה שמעניין שהרגש הוא כאילו המוצא האגואיסטי, היסוד האגואיסטי באדם, הרגש הוא מאוד אגואיסטי, מאוד פרטי, הוא גם הדרך לאהבה של הזולת, לאהבה הכללית. אנחנו צריכים, נוכל להגיע לאהבה של הזולת, להתנהגות מוסרית, דרך הרגש.
זאת אומרת, העזר כנגדו כביכול.
כן.
שאומנם שהוא רע, דווקא הרע הזה ייתן לנו כיוון לטוב.
אומנם שהוא אגואיסטי, אבל בגלל שהוא אגואיסטי, ובגלל שהוא המשפיע ביותר על ההתנהגות האנושית, הוא המקום כדי ממנו לצאת לאהבת הבריות.
יופי, אז התוכנית שלנו הגיעה לסיום, ואנחנו כולנו ככה נדע לטייל את הרגש שלנו, ולהגיע לאהבת לרחק כמוך, זה מה שכולנו מצפים לו. אז שלום ותודה שהייתם איתנו.